נתחיל במדיטציה קצרה שתחבר אותנו לתכנים שדיברנו עליהם בשבוע שעבר. מצאו לכם תנוחה נוחה. עברו בזריזות על הגוף, ואם יש נקודות של מתח, נסו לשחרר. התמקדו בנשימה, בתחושה של מעבר האוויר בכניסה לנחיריים. אנחנו נשאר שם כמה שניות. כעת חישבו על מישהו שאתם מכירים היטב ושיש להם איזושהי צורה של כאב או סבל פיזי או מנטלי, אולי מחלה קשה, אולי איבדו מישהו יקר או נמצאים במצוקה כלשהי. והביאו את האדם הזה לפניכם. נסו לראות אותם לפניכם, ברור ככל האפשר. וכעת התמקדו בסבל שלהם. התמקדו היטב עד למידה שאתם כאילו מרגישים בעצמכם את המצוקה שלהם. נסו לפתח אמפתיה חזקה למה שאתם מרגישים. כל כך חזקה שזה כאילו כואב לכם. וכעת צרו משאלה בלבכם לעזור להם. לעזור להם להסיר את הכאב, מצוקה מהם, מגופם או מליבם, לפי המקרה. וכעת חישבו לרגע, מה תהיה דרך של ממש שבה תוכלו אתם לפתור אותם מהסבל שלהם? האם יש דרך כזו? ואם יש, מה היא יכולה להיות? אנחנו לא מדברים על הקלת הסבל, אנחנו מדברים על חיסול הסבל. האם יש דרך שבה תוכלו אתם בעצמכם לעזור להם לחסל את הסבל? ואם כן, כיצד? כעת חזרו והתמקדו בנשימה שלכם. תנו להם לעבור לרקע ותנו לתמונה לחלוף. ואתם חזרו להתמקד בנשימה. לאט לאט חזרו לכאן ופיקחו את העיניים. יש מי שרוצה לשתף משהו? משהו שראיתם או הרגשתם או הבנתם? כן, בבקשה.
באמת אין דרך שאפשר לעשות משהו חוץ מלתת הקלה רגעית, אלא אם ללמד אנשים את הדרך. זאת המסקנה שאני הגעתי אליה.
תודה רבה.
מאוד מטרידה אותי האמירה מאתמול שרוב הסיכויים שני אדם אחרי המוות ילכו לגיהנום. ומדיטציה התמקדתי באדם שנמצא מאוד קרוב למקום הזה.
למוות את מתכוונת.
למוות, כן. והוא כמעט מת ונורא נבהל וחזר. זה אבא של חברה מאוד קרובה שלי. וניסיתי לחשוב איך אני כן יכולה לעזור. וכמובן שהמחשבה היא כשנגיע להערה וכשה, אז אפשר יהיה לעזור לחסל. אבל עדיין אני עסוקה בהיום, אז חוץ מטונגלינג וחוץ מלהתפלל בשבילו, האם יש עוד דרכים איך ללוות אותו חוץ ממה שלמדנו במדיטציה של המוות, כדי לעזור גם עכשיו?
כן, אז אין ספק שיש, אבל אנחנו לא מתמקדים באלה עכשיו. אנחנו לא מחפשים להקל את הסבל, או לעזור להתמודד עם סבל. השאלה שנתבקשתם לבדוק במדיטציה, האם יש דרך שבה תוכלו אתם לחסל את סבלם, לחסל?
זה ברור שזה לא עכשיו.
אוקיי. שם עוד מישהו.
מה שאני חוויתי במדיטציה, אני עשיתי את זה על מישהי שמופיע כחולה, ואני ממש חוויתי את התחושה הזאת שזאת השלכה. שהמחלה הזאת השלכה.
של?
מהמיינד של אותה בחורה. וגם משלי. כמובן שזה משלי. וכשנשאלה השאלה האם אנחנו יכולים לעשות משהו, כאילו לא חיפשתי מה אני יכולה לעשות, אבל הרגשתי שמה שמגיע אליי זה אם אני אצלול לעניין הזה של המקור של הסבל. ומה שהגיע זה שזה בעצם ישנה את ההשלכה שלי. ושזה ממש הכל תווית ומושגים. ממש הרגשתי את זה בחוויה. זו הייתה תחושה מאוד משחררת.
תודה רבה. תודה רבה.
יש על ידי עכשיו בן אדם, והוא היה גם במדיטציה עכשיו, שבמקום של פחדים מאוד מאוד חזקים, וזה דווקא קרה לא בזמן המדיטציה, כמה דקות אחרי המדיטציה, כשאנשים דיברו, שעלה לי מאוד חזק, לקחת נדר עוד יותר מדויק, לא לשקר. וממש אני חשבתי על בזמן האחרון, מאיזה זרעים אני יוצרת את הפחד על ידי. ועכשיו, אחרי מדיטציה, כמו ככה זה היה ממש מהשקר.
תודה רבה.
זה מה שאני חוויתי איתו, את החוויה החזקה ביותר הייתה, שקשה לי להתחבר לסבל. קשה לי, את הגדרת את זה אמפתיה לסבל.
כן.
או שזה יכול להיות שאני לא מילאתי אחרי זה הציפיות של עצמי, אני לא יודע. כאילו אני רציתי להתחבר יותר. ואני שמתי מולי אישה שפגשתי אותה אתמול, שחולה קשה מאוד. ולמעשה, מאז הפגישה אתמול אני עסוק במחשבות איך אני יכול לעזור לה. אם אני יכול להוציא אותה מהסבל, לא. אני יודע מהלימוד שגם הבודה לא יכול להוציא אנשים. הוא לא יכול לקחת את הסבל מהאנשים, אבל הוא יכול להראות להם את הדרך.
תודה רבה, תודה רבה. זה מאוד בעל ערך. מה שאפי הביא, כולכם, כל השיתופים מאוד בעל ערך. מה שאפי אמר, שהוא ניסה ליצור את האמפתיה ונתקל בקושי. קשה לנו ממש להיכנס לנעליו של מישהו שסובל, להיכנס לתוך אורם ולחוש בעצמנו את הסבל בעוצמה שהם סובלים אותו. וזה נכון, אם נסתכל, זה נכון לגבי כולנו, זה מאוד קשה. להבחין בזה זה מאוד בעל ערך. כי אז אנחנו מתחילים להסתכל למה זה כל כך קשה לנו. למה זה כל כך קשה לנו? על זה עוד מעט נדבר. והדבר השני שאפי הזכיר וגם הדהד אצל אחרים היה, אם אנחנו יכולים באמת לעזור להם, איך אנחנו באמת יכולים לעזור להם? שזאת הייתה השאלה במדיטציה, וחלקכם אמרתם לא, לא, לא ממש, וחלקכם הצעתם פתרונות מתוך הלימוד, שאנחנו רוצים להסתכל בהם עוד מעט.
למה קדושה? אני הבאתי לפני את אבא שלי, שתודה לאל הוא לא חולה, אבל הוא מקור להרבה שפע ותמיכה בחיים שלי. ולפני כמה חודשים הוא איבד את השותף שלו, השותף העסקי מזה כמעט 50 שנה. ויום אחד היה לי איזשהו דיון איתו, אז הוא אמר לי שהוא לא מתכוון יותר לבזבז את חייו בשום דבר חוץ ממה שהוא אוהב, וזה הנדסה. והבאתי אותו, כל אחד והאהבה שלו, הדרך שלו, והבאתי אותו מול פניי, וראיתי עצב מאוד גדול שהוא לא יוכל להקשיב. חוויתי את מה שאת מדברת על העניין של הגיל. כמה אנחנו כבר בגיל שאנחנו לא יכולים לחזור אחורה ולא יכולים לתרגל דרך אחרת. ולא ממש ראיתי איך אני יכולה לעזור לו. כאילו, אם תפקוד טכני שלי יכול לעזור לו לצאת משם. כלומר, מה אני יכולה לעשות? אם אני עבר לי בראש שאם אני יותר חומלת או יותר טובה אליו או יותר צייתנית או יותר מתמסרת, אם זה יוריד לו את הסבל ואת החרדה שאני יודעת שהוא חווה. ולא היה לי תשובה.
יופי, תודה רבה.
אז עבורי זו הייתה פעם ראשונה שבאמת חוויתי כמה שהסבל של אנשים אחרים משפיע עליי, וכמה הסבל שיש בתוכי, במיינד שלי, הוא נגרם מהסבל של אחרים. לא הייתי מודעת לזה כמה זה משפיע עליי. הדבר היחיד שבאמת עבורי הרגשתי שאני באמת צריך להשתמש במשאבים והזדמנויות שיש לנו בחיים האלה, לקבל את ההזדמנות ומתנה הגדולה הזאת ללכת על הדרך האולטימטיבית, כי אין באמת דרך אחרת. אם היצורים באמת באים מהמיינד שלנו, במקרה הבחורה שהבאתי היא אחותי, ובאמת ניסיתי בכל דרך אפשרית לעזור לה, והיום אני מבינה שבאמת אנחנו צריכים להשתמש במשאבים והזדמנויות ולתת את הכל.
תודה רבה.
אני חשבתי על בעלי שהוא מאוד מאוד סובל, בעיקר נפשית, כתוצאה משבר, משבר כלכלי קשה שהוא עובר כבר די הרבה שנים. ועכשיו אני פה והוא שם לבד בבית. ודיברתי איתו קודם, הוא אמר שהוא, אם הוא צריך לשים בסקאלה איפה הסבל שלו, מ-0 ל-10, אז הוא בין 8 ל-10. הוא מאוד מאוד סובל. והיה לי קשה עם זה, אבל אני מבינה שהדרך היחידה שאני יכולה לעזור לו זה למלא את ההנחיות של הלמה שלי במדויק, דבר שאני לא עשיתי עד היום כמו שצריך, ולהעמיק את המדיטציה שלי ולהשיג שיני, לראות ריקות ישירות ולצאת מפה, כי אנחנו אומרים המציל נפש אחת בישראל מציל עולם ומלואו. ברגע שאני אתמיר את התודעה שלי אני אראה אותו איתי בגן עדן. אז אני מבינה שכמה שקשה לו שמה, וכמה שקשה לי שקשה לו שמה, הדבר הכי טוב שאני יכולה לעשות בשבילו זה להיות פה. תודה למעלה.
תודה רבה רזיה. תודה רבה. אז קודם כל אני רוצה להודות לכם על השיתופים ועל גילוי הלב, כי זה בטח לא לכולם קל. האם היה מישהו שהתקשה למצוא דמות סובלת? אוקיי, אז עשינו צעד גדול קדימה. עשינו צעד גדול קדימה. היה קשה לבחור. כולכם בעצם יכולים להעביר את השיעור הזה. אתם כבר כולכם שם. אני יושבת פה, אז אני אדבר, אבל אני חושבת שאתם תכניסו את המילים לפי. ואולי כשאתם מקשיבים, אתם בעצם מקשיבים לעצמכם, אתם יודעים את זה, כי אתם רק שומעים מה שאתם משליחים על הדציבלים שאני משמיע היום קצת יותר טוב מאשר אתמול. אז מסטר קמאלה שילה, בטקסט שהתחלנו לעבור עליו, אנחנו רק ממש בהתחלת הטקסט, מדבר על החמלה הגדולה בתור המפתח לדרך. והוא מדבר על החמלה, כשהוא אומר שהחמלה הגדולה היא המפתח לעלות על הדרך ולהגשים אחר כך את הדרך, כי בלי שעלינו לא נוכל להגשים כמובן. אז זה לא אומר שאנחנו כל הזמן צריכים לעשות מדיטציה על סבל. זה לא מה שהוא מתכוון. למעשה, אם עוברים אחר כך על הטקסט, יהיה לנו הרבה מדיטציות ולא כולן על סבל. אנחנו רק מתחילים ככה, כי זה איך שהוא מתחיל את הטקסט שלו. בכל זאת הוא אומר שזה המפתח. אז הכוונה היא יותר לשמור את החמלה, לפתח את החמלה הגדולה, על ידי המדיטציות על סבל, כגון זו שעשיתם עכשיו, או שעשינו קודם, או שעוד נעשה היום. ואז לשמור את זה ברקע. ויותר מאוחר יהיו לנו אובייקטים אחרים למדיטציה, וגם בקורסים האחרים יש לכם אובייקטים אחרים למדיטציה. ויש מדיטציות של קיבוע שבהם אנחנו לא עושים אנליזות מעין אלה בכלל. אבל מה שהוא אומר שלהצלחת הדרך, שזה אומר הצלחת כל המדיטציות שלנו, אנחנו צריכים שזה יהיה לנו ברקע, שזה יהיה מין מניע כזה שהוא ברקע, שהוא רוח גבית כזאת שהיא כל הזמן שמה, גם כשאנחנו לא באופן מפורש מתמקדים בחמלה. אבל היא כל כך תבועה בנו, החמלה היא כל כך גדולה, שהמיין שלנו רווי בה, וזה מניע אותנו ודוחף אותנו לעשות את המאמצים הגדולים, המאוד גדולים, שדרושים בדרך הזאת, וככל שמתקדמים יש מכשולים שעולים, ואנחנו צריכים להיות גיבורים, אנחנו צריכים לפתח את האורך רוח הזה, להתמודד עם המכשולים הגדולים, ולא לתת להם להכריע אותנו, אלא שאנחנו נמצא את הפתרונות ונעבור מעבר. מה יביא אותנו להתמודדויות האלה, ליכולת להתמודד בקשיים שלבטח יעלו? אני יושבת פה ואני אומרת לכם, לבטח יעלו, אם עד לא עלו, אצל חלקנו כבר עלו, וזה לא אומר שזה סוף פסוק, אוקיי? אז אתם עכשיו, יש לכם איזה קושי, ואנשים באים אליי עם קושי מסוים, נגיד שתפתרו את זה, יבוא עוד אחד, כי ככה זה הדרך, ככל שאתם מתקדמים יותר, יש רמות שונות של קושי, הם לא כולם באותו קטגוריה, וגם לא באותו תחום, אבל אין ספק שכדי לעבור מכאן להערה, למנדלה, אנחנו נצטרך לעבור הרבה שינויים, ובדרך נצטרך להתמודד עם הרבה קשיים. הוא אומר לנו, המפתח לדרך זה החמלה הגדולה. אם לא יהיה לך אותה בלב, אם את לא תביני כמה יצורים סביבך סובלים, וכמה הם חסרי ישע, וכמה זה חדור, כמה הסבל חדור בכל פינה בסמסרה. בשיעור שעבר עברנו על ששת היקומים השונים, כולל זה של האלים שחיים להם בטוב ובנועם במשך מאות אלפי שנים. גם הם לא נפטרו מהסבל, גם בתוכם מקננים הזרעים של הסבל, ואין מקום בסמסרה למרוח אליו. גם אם יחזור הכסף, או שנאבד אותו שוב, או שנאבד משהו אחר. אין מקום בסמסרה, נפתור קושי אחד, יבוא קושי אחר, כל עוד אנחנו בסמסרה. אז זה חייב להיות המניע, הדחף, שרווי בתודעתנו ברקע, וכדי שהוא יהיה חזק מספיק לדחוף אותנו, אנחנו צריכים לעבור דרך המדיטציות האלה, ולעבור דרכן היטב, ולא לברוח מהסבל. אז אם הבאנו את האדם שאנחנו מכירים ושסובל, זאת אחת הדרכים הטובות ביותר, להביא את הסבל אלינו ואת עצמנו אל הסבל, כי אנחנו מכירים את האנשים האלה, אנחנו אוהבים את האנשים האלה, ואנחנו רוצים בכל ליבנו לעזור לאנשים האלה, אז עכשיו איך אני אעזור לאנשים האלה? אני רוצה לעזור, איך אני אעזור להם? אז זאת השאלה שצריכה להניע אותנו כל הזמן, איך אני אעזור להם? וכבר רמזנו על התשובה. אין מקום בסמסרה שהוא מפלט. אין כזה מקום. כי גם אם נצליח להחזיר להם את הבריאות, או את הכסף, או את השותף, או גם אם היינו יכולים להחזיר את הגלגל לאחור, היה בא הדבר הבא. מוכרח לבוא, כי ככה זה סמסר. אין דבר סמסרי שיש בחיינו שלא נאלץ לאבד. אין כזה. אין, בלתי אפשרי. דברים שבאים מסיבות חייבים להסתיים. וכל דבר סמסרי בא מסיבות. כולל כל הדברים הטובים בסמסר. גם הם באו מסיבות ולכן גם הם חייבים להסתיים. אז לכולנו שנמצאים כאן, יש הרבה מאוד דברים טובים ונפלאים בחיינו. עובדה, אתם כאן. אוקיי? אתם כאן. אבל גם הם הסתיימו. גם הם הסתיימו. אם תלכו קדימה, תריצו את השעון קדימה, אני לא יודעת, 70 שנה, 80 שנה מעכשיו, אף אחד מאיתנו שנמצא כאן היום, לא יהיה כאן. אף אחד מאיתנו שנמצא כאן היום, לא יהיה כאן. ובדרך נצטרך לעבור את כל הדברים שאתם ראיתם את אהוביכם ויקיריכם עוברים. אז על זה מדבר מאסטר קאם על השאלה כשהוא מדבר על המפתח לדרך. ומאוד יכול להיות, כמו שאמרנו, שיעלו קשיים בדרך כאלה או אחרים. זה לא שהם חייבים לעלות. אני אולי קצת הלכתי למה שיכול להישמע קיצוני, אבל זה לא קיצוני, כי אם אתם תתחילו לעשות את הדרך, תראו שהם עולים. וזה לאו דווקא קשיים עם בני משפחה חולים או עם כספים. זה קשיים פנימיים הרבה. אפילו אם אתם כבר מגיעים קרוב, 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 קרוב לראייה ישירה של ריקוד, ויש לכם ריכוז מדהים, ותנאים פנטסטיים לרטריט, ומורים פנטסטיים, ותמיכה פנטסטית, והמיין שלכם קט ורגוע, עדיין יש הפחד לעבור מעבר? מכשול גדול. עדיין יש את הפחד. אז זה רק דוגמה. ולא חייב, תלוי בקרמה. אבל כשיעלו הקשיים השונים, זה כל כך מפתה להרים ידיים ולהגיד, טוב, זה לא בשבילי, קשה לי. ולחזור לדרכים המוכרות לנו. אוקיי, אני אחזור להיות מורה, רופא, או מה שאתם יודעים לעשות, רגילים לעשות. ונמשיך כמו שהיה, נעזוב את זה, זה קשה מדי. ואני מכירה המון אנשים שעשו את זה. המון אנשים שעשו את זה. התדפקו על השער, משהו בלם אותם, משהו עצר אותם, וחזרו. וחזרו. לאן הם חזרו? מה מובטח? לאן הם חזרו? הם נבלו מהקושי שבא אליהם, אבל הם הבטיחו לעצמם סבל גדול. אז צריך את המוטיבציה המאוד חזקה הזאת כדי להצליח בדרך. צריך להתחבר להבנה הזאת שדיברנו עליה בשבוע שעבר, שאין מקום, אין פינה בסמסרה לברוח אליה. אין, אין. אנחנו חיים בצורת קיום שהיא פגומה, ושכל פינה בה רוויה בסבל. הסבל חדור בכל פינה בסמסרה. ורימבוצ'ה היה אומר, אנשים היו באים עם קושי כזה או אחר, הוא אמר, you don't like it? Get out of it. Get out of here. אתה לא יכול לתקן סמסרה. זה הטבע של סמסרה. זה הטבע של סמסרה. אין שום כמות של אוכל שאפשר לתת לאדם רעב כדי לחסל את הסבל שלהם. אין מידה של הקשבה לצרות של חברים שיפתרו את המצוקה שלהם. אולי אנחנו סבורים שאם נשאר על יד מישהו בודד, אנחנו נחסל את הסבל שלהם. אנחנו יכולים להקל על הסבל שלהם, אבל אנחנו לא יכולים לחסל אותו, כי מלכתחילה הוא לא בא מזה שלא היינו על ידם. אם מישהו סובל מבדידות, זה לא בגלל שלא היינו על ידם. ולכן גם אם נהיה על ידם, זה לא יפתור את הבעיה, כי זה לא בא מבחוץ. כי הסיבות לסבל שלנו, כמו גם הסיבות לאושר שלנו, הן כולן באות מההשלכות שלנו, מתוכנו. ואין דבר שאדם חיצוני יכול לעשות באמת בשבילנו. אנחנו יכולים לפתח אמפתיה, אנחנו יכולים. לפתח חמלה, אנחנו יכולים. יכולים להגיד מילה טובה, אנחנו יכולים. אנחנו יכולים ללטף, אנחנו יכולים להלוות כסף, אנחנו יכולים לתת ארוחה. אנחנו לא יכולים לחסל את הסבל שלהם. למה אנחנו לא יכולים? אז אמרנו עכשיו כי זה השלכה שבאה מהקרמה שלהם, ועד שהם לא משנים את הקרמה שלהם, הם לא יכולים להפסיק לחוות את זה. אבל זאת לא כל האמת. נכון? זה רק חצי אמת. כי בסופו של דבר, הם מופיעים בעולם שלי סובלים, ואם מישהו מופיע בעולם שלי סובל, זה השלכה שלי. מתוך הזרעים הקרמיים שלי. ולכן, באופן אולטימטיבי, העזרה האולטימטיבית שאני יכולה להושיט למישהו, זה לעבוד על הזרעים שלי. זה לשנות את המיינד שלי. ואז אני לא אוכל להשליך אותם סובלים. לא ייתכן. הבודה מוקף רק בבודיסטוות ברמה העשירית. זה מה שהוא חווה. מה הם חווים את עצמם? סיפור אחר. סיפרתי לכם אתמול על המפגשים שלי עם רימפוצ'ה. מה שהוא עליי ומה שאני ראיתי על עצמי, היו שני דברים שונים לחלוטין באותה תקופה. שני דברים שונים לחלוטין. איך אני יודעת? אני ראיתי את המבט שלו. אני ראיתי את המבט שלו. והבנתי שמה שהוא רואה זה לא מה שאני רואה. זה לא אוטומטית שינה את מה שאני רואה על עצמי, אבל זה נתן לי, פתח את האפשרות, המחיש את הפוטנציאל שזה אפשרי. סיפרתי לכם פעם, שפגשתי אותו פעם אחרונה, הוא כבר היה מאוד חולה. לפי הרופאים היה לו סרטן כבד, ויותר מאוחר למדתי מהעוזר האישי שלו, שהוא גם היה בכאבים מאוד קשים, אבל אז לא ידעתי את זה. זה היה בערך 3 חודשים לפני שהוא עזב את גופו. וכשבאתי לחדר שלו להגיש את המנחה, סיפרתי לכם, הוא התרומם, הוא שכב על המיטה, מכוסה בשמיכה שלו, המשובצת. וכשאני נכנסתי, הוא התרומם, שם את הראש ככה, כמו שאנחנו עושים בתרגילי פילאטס, שם את הראש ככה על היד. ואני באתי עם המנחה. והוא הדביט בי, ולא היה שום כאב במבט שלו. הייתה אקסטזה במבט שלו. הוא היה במנדלה. מה שהגוף הסמסרי עשה, הגוף הסמסרי עשה, הוא לא היה מזוהה עם זה. הוא לא היה מזוהה עם זה. אחר כך למדתי שהיה לו כאב, אבל סבל לא היה. זה לא אותו דבר. סבל לא היה. הוא קרן, הוא קרן שנכנסתי אני והיו עוד 2 בחורות איתי. נכנסנו לחדר, פניו קרנו, זהרו, זה קשה לתאר. כי הוא עשה את הדרך, הוא השלים את הדרך. הוא עשה את התמורה הזאת בפנים, ובזה שהוא עשה אותה בפנים, הוא חיסל את סבלי. הוא חיסל את סבלי. מה אני רוצה להגיד? אני רוצה להגיד שזאת הדרך האולטימטיבית שאנחנו יכולים לעזור לכל האנשים סביבנו. כל האנשים סביבנו. אם אנחנו נשנה את ליבנו, את תודעתנו, הם לא יצטרכו לסבול. הם לא יופיעו בחיינו כסובלים. רימפוצ'ה לא ראה שם אישה סמסרית סובלת. אני אולי ראיתי את עצמי ככה, אבל הוא לא ראה אותי ככה. אז אנחנו צריכים לקלוט את זה מאוד עמוק, שאם מישהו על ידינו מבקש שנשב איתם, כי הם מרגישים לבד, למשל, זה לא בהכרח הדבר הכי טוב שאני יכולה לעשות בשבילם. זה לא בהכרח הדבר הכי טוב שאני יכולה לעשות בשבילם. זה לא אומר, אל תעשו את זה, אני לא אומרת את זה. אבל אל תעשו את זה על חשבון הדבר הכי טוב שאתם יכולים לעשות בשבילם, אוקיי? אולי בנוסף, אבל לא במקום לעשות את הדרך, כי זה הדבר האולטימטיבי שאתם יכולים לעשות בשבילם. וזה לא מספיק שאני אומרת את זה כאן, אתם צריכים להיווכח בזה בעצמכם. זה צריך להיות אמיתי בשבילכם. אז בגלל זה שאלתי אתכם את השאלה הזו במדיטציה, ואולי מדיטציה אחת לא מספיקה, וצריך לעשות על זה מדיטציה אנליטית עמוקה, כדי שאתם תשתכנעו שזה הדבר האולטימטיבי והיחיד בעצם שאתם יכולים לעשות, לחסל את סבלם, זה לחסל את סבלכם. זה לעשות את הדרך ולחסל את סבלכם. ואז הם לא יצטרכו לסבול יותר. אז זה משהו שאנחנו צריכים לחזור אליו שוב ושוב. ועוד מעט בסיום נחזור לפבונגה רימפוצ'ה היקר במאמר שלו, בשיר שלו על מדיטציה אנליטית. והוא גם שם מדגיש את זה. צריך לעשות שוב ושוב ושוב. שוב ושוב ושוב את המדיטציה ולהגיע לחוויה, להתנסות חווייתית ולשכנוע עמוק. אחרת אין מספיק מומנטום לתרגול שלנו. ובלי שניתן לו מומנטום חזק, יעלו קשיים יותר גדולים. בסוף יהיה סף. יהיה סף של קושי שאותו לא נוכל לעבור. בלי שיש לנו מאחורה שכנוע מאוד עמוק, חווייתי, מוטבע בנו עמוק. אנחנו יכולים לעזור לאנשים, מישהו כאן אמר, אם נלמד אותם את הדרמה. זה נכון, זאת עזרה, זה הסיפור, במקום לתת לרעב את הדג, נלמד אותו לדוג. אין ספק שזאת עזרה גדולה, אבל לא כל אחד מוכן להקשיב לדרמה. לא כל אחד מביא את עצמו לשיעור דרמה ומעוניין להקשיב לדרמה. אז נכון שמי שכבר בא, זאת דרך נפלאה לעזור להם, אבל גם מי שכבר בא, כדי שאנחנו נהיה אפקטיביים בהוראה שלנו, אנחנו צריכים לממש את הדברים בליבנו. כי אם אנחנו סתם נתחן מה שקראנו בספר, ונקריא להם מהספר, או נחזור, או נדקלם דברים, שלא יצרנו בליבנו שכנוע, הם לא יגיעו מאוד רחוק. מידת האפקטיביות שלכם כמורים, היא פונקציה ישירה של כמה מימשתם את הדרך. בין אם זה רמה ראשונה אינטלקטואלית, שאמרנו שהיא מאוד שטחית, רמה שנייה במדיטציה אנליטית שמלמד פבונגה רימפוצ'ה, שהיא לא אולטימטיבית, אבל היא הרבה יותר עמוקה, היא חווייתית, ואז אתם מתוך החוויה יכולים לדבר, ואתם יכולים להגיע לתלמידים שלכם, או לחברים שלכם, או למי שאתם במגע איתם, למקום עמוק הרבה יותר. וכמובן, אם יש לכם את ההתנסות הישירה בדברים, זה הדבר האולטימטיבי. עם זה אתם יכולים להגיע הרבה יותר רחוק. הרבה יותר רחוק. אז המידה שבה אתם אפקטיביים, היא פונקציה של עומק ההבנה שלכם, של הלימוד. וזה דורש הרבה יותר מהקשבה ושיעורי בית. זאת הנקודה שרציתי לעשות כאן. זה מאוד מאוד תלוי בתרגול שלכם, בעוצמת התרגול שלכם, מידת התרגול שלכם, במומנטום שאתם נותנים לו, בדחף הזה שדוחף אתכם, וזאת החמלה הגדולה. ולמעשה, אם אתם חושבים עוד טיפה, מעבר למה שאמרנו, רק עוד טיפה, זה אם אני משליחה את האדם הסובל מתוך ליבי, בגלל ש... הערוצים שלי עדיין לא ישרים, ובגלל שהאנרגיה שלי עדיין לא זורמת איפה שהיא צריכה לזרום, או נגיד הם עדיין חסומים, הערוץ המרכזי שלי עדיין חסום, האנרגיה הולכת לערוצים הצדדיים, שמאלצים אותי להשליך עולם נגוע, סמסרי. זה נכון לא רק לגבי האדם הסובל שהבאתם למדיטציה שלכם, זה נכון לגבי כל צורה של סבל ביקום. כל צורה של סבל ביקום שאתם משליחים, בעולם שאתם משליחים, שבא מלבכם, או מהערוץ המרכזי שלכם, אפשר להיכנס בו לדיון. כל העולם הזה תלוי בתרגול שלכם. תלוי בעוצמת התרגול שלכם. כל אדם ואדם, כל מצוקה שהיא בעולם שלכם, תלוי בעוצמת התרגול שלכם. עכשיו, גם אם אתם יושבים לתרגל, ויש לכם את המניע הטהור הזה, ואתם אכן משקיעים את הזמן ומבינים את הסדר עדיפות הזה, וגם את הדברים שדיברנו עליהם אתמול בערב, על הנדירות של ההזדמנות, כך הלאה. גם אז, עדיין יש בעיה, מכיוון שאם תסתכלו היטב, וזה לא עשינו עכשיו במדיטציה, אבל אתם מוזמנים לבחון את זה בעצמכם, אם תסתכלו היטב באיך עובד המיינד שלכם ומה באמת מניע אתכם, אתם לא תצטרכו לחפור הרבה לגלות שהוא מנע על ידי מניעים ארציים, מה שנקרא שמונה מחשבות ארציות. רק להזכיר אם שכחתם, אנחנו רוצים להרגיש טוב, אנחנו שונאים להרגיש רע, אנחנו רוצים שפע, אנחנו שונאים מחסור, אנחנו רוצים מוניטין ותהילה, אנחנו לא אוהבים את ההפך מזה, ואנחנו אוהבים תשבחות, אנחנו רוצים שיחשבו עלינו דברים טובים או יגידו עלינו דברים טובים, אנחנו מאוד לא אוהבים כשלא אומרים עלינו דברים טובים, או כשלא חושבים עלינו דברים טובים. אלה שמונה מחשבות ארציות. אלא אם כן עשיתם תרגול מאוד ממושך ומעמיק, הסיכוי הוא שזה מה שמניע את מה שאתם עושים במשך היום, ומה שאתם מחליטים במשך היום, ואת סדר העדיפות שלנו במשך היום. אנחנו כל הזמן מונעים על ידי השמונה מחשבות ארציות. וכל עוד זה ככה, אנחנו בזרועותיו של ימה. אנחנו בזרועותיו של מלאך המוות. זה מה שהוא אוהב. אנחנו מסתובבים בגלגל. שמונה מחשבות ארציות, ממשיכות לזרוע את הקרמות, ממשיכות לזרוע את הסיבות לסבל. הכל בסדר. מבחינת מלאך המוות הכל בסדר. אנחנו בידיו. אז חשוב לזכור שהמדיטציות כגון זו שעשינו עכשיו, והמדיטציות האחרות על חמלה, הם לא המטרה האולטימטיבית של הדרך. אנחנו לא אמורים כל הזמן לדוש ולדשדש בכאב ובסבל. אנחנו אמורים לצאת מסבל ולהוציא את האחרים מסבל. אבל הם מהוות את היסוד ואת הבסיס שמאפשר לנו להצליח למשל במדיטציות על ריקות. לצבור מספיק תנופה ומספיק מומנטום ומספיק הבנה ומספיק מכל המרכיבים שדרושים כדי להצליח בסופו של דבר במדיטציות שיוציאו אותנו. ושיבואו בטקסט יותר מאוחר ואנחנו ניכנס למדיטציות האלה. זה ייקח לנו כמה שנים בקצב שאנחנו הולכים. אז היום עשינו צעד קצת מעבר למה שעשינו בשיעורים הקודמים, שקודם דיברנו על הסבל בכל היקומים ובסמסרה ובאופן כללי, ודיברנו שאין מקום בטוח בסמסרה וכל זה נכון. היום ניסינו להביא את זה יותר קרוב אלינו, בחיים שלנו, להמחיש לנו את זה עד כמה מסר כמה לשילה לא טועה. והסתכלנו על הסבל בחיים של אנשים שקרובים אלינו, וניסינו להרגיש כמיטב יכולתנו את החמלה ואת הצער שמתעורר בליבנו כשאנחנו רואים את האנשים האלה סובלים. הצער שמתעורר מכיוון שאנחנו אוהבים את האנשים האלה וקשה לנו לראות את הסבל שלהם. אז זה היה הצער אחד להביא את זה אלינו, והתחלנו עם אנשים שקרובים אלינו. אבל מסטר קמאל השילה אומר, אל תעצרי שם. זה לא מספיק. זה חשוב, אל תעצרי שם. תנסי להרחיב עוד קצת. ובשלב הבא, הוא אומר, תקחי אדם שלא קרוב אלייך. אדם ניטרלי, אדם שאולי שכן שאת רואה לעתים קרובות, או מישהו באוטובוס שאת לא מכירה. מישהו שבחיים שלך הוא ניטרלי, לא קרוב, לא רחוק, את לא יודעת עליו הרבה. הוא לא כל כך מעניין אותך, את לא יודעת על החיים שלו, את לא יודעת אולי אפילו מה שמו או מה שמה. גם הם סובלים. את אותו הסבל שכל אחד מכם יכול היה לראות אצל האנשים הקרובים, האנשים האחרים שלא קרובים עוברים את אותו מסוגי הסבל, כל אחד ואחד מהם. גם אם אני לא מכירה באופן אישי מה בדיוק כל אחד מהם עובר, אני יכולה להגיד בוודאות שכל אחד מהם עובר איזושהי צורה של סבל, או מכיר מישהו שסובל, כי הנה, אף אחד מכם לא התקשה למצוא מישהו שסובל. ואותו דבר נכון גם לגבי אנשים שאנחנו לא אוהבים. גם אלה שאנחנו מגדירים כבלתי נסבלים, או אפילו כאויבים בפועל שמחפשים לפגוע בנו, גם זה נכון לגביהם, גם בחייהם. ובחיי יקיריהם יש סבל. זה לא שונה. אם הרגשתם מידה של אמפתיה וניסיתם לחוש את הסבל של האדם שבא אליכם במדיטציה, האם אנחנו יכולים לפתוח את ליבנו ולפתח את עצמנו שנוכל לחוות את אותה מידה של אמפתיה גם כשהסבל הוא של אדם שאנחנו בקושי מכירים, או אולי אפילו אדם שאנחנו ממש לא אוהבים, שבדרך כלל נטייה תהיה לשמוח לאדם, אנחנו שמחים לראות שהמחבלים נפגעו או מנהיג הכנופיה נכלא, יש שמחה. השמחה הזאת היא באוכרנו, היא משמרת את סבלנו. היא הפוכה לאופן שבו הדברים באמת. כי אנשים האלה, גם אם אני כרגע לא קרובה אליהם, בבורותי, הם כולם ילדים שלי. אתם זוכרים את המדיטציה הזאת על התינוקות שלנו מהלב האוהב, אתם זוכרים? אם תעזבו את הדימוי תינוקות, אם הוא מפריע לכם, הם כולם השלכות שלנו. אין אחד מהם, אין אפילו אחד מהם, שהוא לא תווית שאני השלחתי על אוסף של נתונים גולמיים. אז האם אני יכולה לחוש את אותה מידה של חמלה ושל אמפתיה שתעלה בליבי ותמלא אותו כשהאויב שלי נפגע או מאבד את בני משפחתו או מה שזה לא יהיה? האם אני יכולה להביא את עצמי לשם? וזה תרגיל מאוד חשוב, כי אנחנו שואפים להגיע לחמלה הגדולה, שהיא המפתח לדרכנו. וזה גם חיוני שנגיע באמת לחוש ככה. כי כשאנחנו מדברים על הערה מלאה של הבודה, הבודה אין מישהו שהוא משאיר אותו בצד, שהוא לא חבר שלו, ואותו הוא לא יביא להערה. אין כזה דבר. בערה מלאה אנחנו מביאים את כל היצורים בעולמנו להערה המלאה של הבודה. אז איך אנחנו מגיעים למקום הזה? איך אנחנו מביאים את עצמנו שאכן נוכל לחוות את אותה מידת אמפתיה ואותה מידת חמלה כלפי אנשים שאנחנו בקושי מכירים או כלפי אלה שאנחנו ממש לא אוהבים? אז אנחנו כבר דיברנו על זה בקורסים אחרים, אני רק אזכיר לכם בקיצור. דבר אחד כבר עשינו, וזה להבין את הריקות שלהם קצת, להבין שהם כולם השלחה מאיתנו ושאין מקום אחר ממנו הם באו, שהם אך ורק קיימים בכוחם של תווית ומושג, ואין להם קיום אחר, וזאת אני שמשליחה אותם למשל כלא נחמדים, בגלל אבונותיי הרבים, ואבונותיי הרבים. ומה שנכון היום יכול להיות אחרת לגמרי בעוד כמה זמן. אויב הופך לידיד, וידיד הופך לאויב. אנחנו יודעים את זה אפילו מהחיים האלה. בוודאי זה נכון. כשמדברים בסדר גודל של גלגולים, בוודאי זה נכון. אנשים שהיו אויבים גדולים שלנו בחיים קודמים יכולים להיות בני זוגנו בחיים האלה. אולי בגלל זה אנחנו מתקדשים איתם כל הזמן, כי יש לנו הרגל כזה. בהחלט יכול להיות, ואכן קורה. ככה שכל העניין הזה של ידיד ואויב הוא מאוד נזיל, מאוד נזיל ומאוד משתנה, ובסקלה שלנו, של השאיפה להערה, הוא חסר משמעות. הוא חסר משמעות. דבר נוסף שמאוד עוזר לנו, זה למשל הטיעונים שמביא מאסטר שנטידבה בפרק שלו של השוואת והחלפת עצמי וזולתי, נכון? אני וזולתי. אני אגיד רק כמה נקודות, כי כולכם למדתם את הפרק המופלא הזה. אני מקווה, זה רק יהיה תזכורת טובה, גם לי, גם לכם. אז למשל, כשאני אומרת, אני מסתכלת על היד שלי, אוקיי? אני עכשיו מסתכלת על היד שלי. אז היד שלי הפכה לאובייקט של אני. אני הסובייקט, הנושא, והיד זה המושא, נכון? אז ברגע שאני עושה את המהלך הזה, שאני אומרת את המשפט הזה, אני מסתכלת על היד שלי, אז על איזה אני אני מדברת? אני שאני מדברת עליה, היא לא בעלת היד הזאת, נכון? היד הזאת לא כלולה בעלי, כי הנה אני והנה היד שלי. אז איפשהו אני, במשפט הזה, לא כולל את היד שלי, האם זה אפשרי? המטוסים חלפו מעל ראשנו, ואנחנו אומרים, המטוסים מפריעים לנו את השקט, או מפריעים לשיעור שלנו, אז מה עשינו? הנה אנחנו פה, השיעור שלנו, המטוסים הם שם, הם לחוד, הם לא חלק מאיתנו. האם המטוסים הם לא חלק מאיתנו? האם אני יכולה לחוות משהו שלא בא ממני? אתם מבינים, ברגע שאני עושה הפרדה ביני ובין הזולת, ביני ובין המטוסים, ביני ובין האויב, אפילו ביני ובין הידיד או הקרוב, כל הפרדה כזאת היא מנוגדת לאופן שבו הדברים באמת. מנוגדת למה שאנחנו קוראים הכך, לאופי האולטימטיבי של המציאות, היא מנוגדת לזה. כל קו כזה שאני שמה, שאני תוחמת, זה אני או זה אנחנו, וזה לא אני וזה לא אנחנו, הוא מעצים את הבורות שלי, מעצים את הסבל שלי. כל אחד כזה. ואני לא מדברת על דיבור קונבנציונלי, אוקיי? אני לא מדברת, חבר'ה, יש ארוחת ערב בשעה 26. בואו, ואלה מהמטוסים לא הוזמנו לארוחת ערב. אני לא מדברת על דיבור קונבנציונלי. אני מדברת באופן אולטימטיבי. כל קו כזה שאני תוחמת, הוא מנוגד לאופן שבו הדברים באמת, הוא מנוגד להבנה, ולכן הוא חוסם את החמלה שלי, ולכן הוא מנציח את סבלי. מה שיש לו שם עוד למאסטר שנטידבה, הוא מדבר על הגוף כאוסף של איברים, אתם זוכרים? יש לו שם את הדוגמאות של צבא, ומה היה השני? מחרוזת, נכון. מחרוזת וצבא. צבא במובן של צבא כאוסף של חיילים, ושלמעשה צבא זה מושג שאנחנו מלבישים על אוסף של פריטים, ובדומה הוא אומר, כי כשאנחנו אומרים תראי לי את הצבא, אנחנו לא יכולים להראות את הצבא, אנחנו רק יכולים להצביע על החיילים או על הטנקים, אבל אנחנו לא יכולים להראות צבא, כי אין דבר כזה, נכון? זה רק מושג שמאגד את כל הדברים האלה. כמו שאין מוע, כי מוע זה שם שאנחנו נותנים לאוסף של עצים ומבנים וכך הלאה. ככה אני, במובן של הגוף, זה תווית שאני שמה על אוסף של חלקים. ומאסטר שנטידבה ואומר, אז למה שלא תכללי באוסף הזה גם את החלקים האלה? ונגום אמר הידיים של תום. למה שאני לא אכלל אותם בתווית שאני אומרת אני? ואז יש לו שם את המתנגד שאומר בסדר, אבל כשכואב לה זה לא כואב לי, וכל הסיפורים האלה. ואנחנו אומרים שההפרדה הזאת היא שרירותית, היא מלאכותית. במובן, מה זה אומר שהיא שרירותית? נכון, לא כואב לי כשכואב לה, אבל זה רק בגלל הבורות שלי. הוא אומר, אם את תפתחי את המיינד שלך, את תוכלי לחוות את הכאב שלה. כמו שאפי הצביעה, אם אנחנו נפתח את עצמנו מספיק, אנחנו אכן נוכל לחוות את הכאב שלהם. כי אתם יודעים מה? כשמישהו דוקר את היד של תום, זה לא היד של תום שכואבת. זה לא היד של תום שכואבת, כי אם באותו זמן שמישהו דוקר את היד שלה, מישהו אחר נותן לה נוקאוט או נותן לה סם, שהיא תאבד את ההכרה, זה לא יכאב לה. כולנו עוברים ניתוחים בהרדמה, ואז זה לא כואב לנו. אז זה לא היד שכואב לה. האם אני יכולה להתחבר לתחושת הכאב שלה? אני יכולה, אם אני אוכל להתגבר על הקו הזה, שתחמתי בבורותי. אז כשאומר לנו מאסטר שנטידבה, זה רק הפרדה שרירותית שאת עשית, זה לגמרי נכון. זו רק החלטה שלנו. החלטה שנעוצה בבורות שלנו. אנחנו מאמינים לחוויה שלנו, והחוויה שלנו נעוצה בשגיאה. אותו דבר הוא מדבר על אני כאוסף של רגעים, נכון? שאני מדברת על אני כשהייתי בת 5, אבל זו בת 5 איננה. בכל זאת אני מראה תמונה ואומרת, זה אני כשהייתי בת 5. אבל איפה היא? איפה היא? איננה. אין שום דבר בגופי שדומה לה בכלל. אפילו אין לי אפילו תא אחד שנשאר. מאז, ככה אומרים, הרופאים, הביולוגים, אין לי אפילו תא אחד משותף עם זו שהייתה בת 5. וזו שתהיה בעוד 20 שנה, גם לה לא יהיה אפילו תא אחד משותף עם זו שנמצאת כאן עכשיו. בכל זאת אני דואגת מה יהיה בעוד 20 שנה, ואני חוסכת כסף לשם כך, ומונעת תרגול דרמי לשם כך, וכך הלאה. אז אנחנו לוקחים אוסף של חלקים וקוראים לו אני, או אנחנו עושים אוסף של חלקים רגעים בזמן וקוראים לו אני, וכל אלה מונחים במיינד שלנו, כל אלה קונטקים, אם אתם רוצים בשפה של קורס 15, המשגות, והם לא הדבר עצמו, הם לא הדבר הטבעי. בקורס 15 נגיד, יש את השנוואג שמתחת לקונטק, השנוואג כאילו זה הדבר עצמו, שהקונטק יושב עליו, במדימי כמה נגיד, forget שנוואג, גם זאת המשגה. אז מה נעשה כשנחפור מתחת לשנוואג, כשנתחיל לפרק את השנוואג לגורמים, מה נגלה? נגלה את השכבה הבאה, שגם אותה נוכל לפרק. וכשנמשיך לפרק, לאן נגיע? השכבה הבאה, תהליך אינסופי. אבל מתחת לכל זה, אין שם משהו שאני יכולה לשים עליו את היד, נגיד, זה אבן הבניין, זה האטום, זה הרגע הקצר ביותר, והשאר זה אוסף של הקצרים. אין כזה דבר. זה ריק. אז האני הזה שאני תוחמת כאוסף של איברים או כאוסף של רגעים, הוא בחירה שרירותית, ולכן אפשר להרחיב אותו. ואנשים מרחיבים אותו. אנשים מרחיבים אותו. אמאות לתינוקות מרחיבות אותו. כשהתינוק חולה, האמא סובלת. כל אחד מאיתנו שהיו לילדים יודע, כשהילד חולה, האמא סובלת. היא לא יכולה ללכת לרקוד כשהילד חולה. היא לא יכולה לעשות את זה. היא לא יכולה לשמוח כשהוא סובל. גם אם זה כואב לגוף שלו, היא סובלת את סבלו. אפילו בעלי חיים עושים את זה. רק שהם עושים את זה עד גיל מסוים, ואחר כך הם שוכחים, אנחנו ממשיכים. זה בהחלט אפשרי. זה בהחלט אפשרי בשבילנו להרחיב את הקו הזה, ולפתח את האמפתיה הגדולה הזאת, ואת החמלה הגדולה הזאת. אנחנו יכולים להגיע לדרגה הזאת, שבכל פעם שמישהו נפגע, זה יהיה כאילו הילד שלי נפגע. כאילו הילד שלי חולה. איך הם אומרים בכתבים, הילד היחיד שלי, זה שהכי אהוב עליי בעולם חולה. ואם אנחנו נצליח, אומר לנו מסע גם על השילה, אם נצליח לפתח את החמלה הזאת, זה יזניק את התרגול שלנו. זה מה שיפתח את ליבנו, זה מה שייתן לנו את הדחף, וזה יזניק את התרגול שלנו. ואם אנחנו אכן רוצים לעזור להם, להגיע לאושר נשגב שאין דומה לו, שהוא מעבר לכל דמיון, אנחנו צריכים קודם לפתוח את ליבנו אליהם במידה הזאת.